רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
השקת עושים טכנולוגיה בחסות ג'נרל מוטורס, חברת הרכב היחידה בישראל שמובילה פיתוחים מתקדמים לרכבים עתידיים. רכבים אוטונומיים עומדים לחולל את אחת המהפכות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית, מהפכה שתיגע בכל תחום בחיינו, מדיור ותכנון ערים ועד ביטוח ואנרגיה. ג'נרל מוטורס ישראל מתמקדת בפיתוחים לרכבים אוטונומיים ומקושרים ומזמינה אתכם לקחת חלק במהפכה הזו. החברה צומחת ומגייסת מפתחי תוכנה ואלגוריתמאים במגוון תחומים. אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם לכתובת ta.israel@gm.com ולהצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. שוב, ta.israel@gm.com או להצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. בואו להשפיע על עולם הרכבים העתידי. ג'נרל מוטורס ישראל מחכה לכם.
שנייה לפני שאנחנו מתחילים, הערה קטנטונת על הפרק שאתם עומדים לשמוע. אנחנו כאן בעושים טכנולוגיה מדברים על הטכנולוגיה שמעצבת את חיינו, ובדרך כלל משתמשים באירועים חדשותיים, בדברים שקרו לאחרונה, כטריגר, תירוץ אם תרצו, כדי להעלות נושא. אנחנו תוכנית חדשה, וכמו שזה קורה בדברים חדשים, התעכבנו קצת יותר ממה שהיה מתוכנן. הפרק שאתם עומדים להזין לו הוקלט כמה שבועות לפני שהוא עולה לאוויר. כך שחלק מהחדשות שאנחנו מזכירים עלולות להישמע לכם קצת פחות כמו חדשות ויותר כמו ישנות. מהר מאוד אנחנו צוללים על הטכנולוגיה עצמה, איך פועלת אבטחת המידע, מהי מציאות מדומה, ואיכן אינטליגנציה המלאכותית פוגשת אותנו בחיי היומיום. הסיפור החדשותי הופך פחות מרכזי, והמומחיות של האורחים היא עיקר העניין, גם אם המכשיר שבגללו אנחנו מדברים איתם הוא כבר חדשות ישנות.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, תוכנית חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן היום יניב ביזם, מנהל תחום הדרכה ב-AI דיגיטל ומדריך מוסמך של אפל, אחד מהשלושה היחידים בישראל. כמו בכל משדר, אנחנו כאן סביב השולחן עם מה שקורה ומעניין בטכנולוגיה שמעצבת את חיינו. היום אנחנו במיני פרק מיוחד בעקבות ההכרזה של אפל השבוע על אייפון X, אייפון 10 ודברים אחרים. לפני שנתחיל, עושים טכנולוגיה ומבית פודקאסט ישראל ועושים היסטוריה, תוכלו למצוא פרקים ופודקאסטים נוספים באתר הבית ranlevi.com, שם תוכלו גם להצטרף אל רשימת התפוצה במייל או בוואטסאפ, שלחו הודעה בוואטסאפ ל-050-3939-755, 050-3939-755, ותצטרפו לרשימת התפוצה. יש כמובן גם דף פייסבוק של עושים היסטוריה, שם תוכלו גם למצוא את אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ולעקוב אחרינו אחרי הפרקים החדשים של כל הפודקאסטים מרשת פודקאסט ישראל. יניב ביזם, מנהל תחום הדרכה ב-AI דיגיטל. הייתה הכרזה מאוד מעניינת השבוע, ראינו כמה דברים חדשים. מה היה הרגע או הפריט המעניין ביותר מבחינתך?
מבחינתי אישית?
מבחינתך אישית, מה תפס אותך? על מה דיברתם הכי הרבה בתוך חבורת מומחי אפל בישראל?
שנייה אחרי ההכרזה דיברנו פחות או יותר על הכל בלי יוצא מן הכלל. אישית, הפתיח עשה לי זה הכי מבחינת העניין שחיכיתי לו אישית הרבה זמן, זה היה באמת הנושא הזה של איך נראה פיזית המקום החדש שלהם, איך נראה העולם, כל כך הרבה היסטוריה היה שם, אז אני לגמרי חיכיתי לראות איך זה נראה ואיך זה מרגיש וכל מה שמסביב, אז זה מה שאותי אישית. אחרי זה בחברה דיברנו פחות או יותר על הכל בלי יוצא מן הכלל, הכל עניין.
אז מה היה באולם החדש? תן לנו שתי מילים. אנחנו מדברים על הקמפוס החדש,
בטח,
עד לפני שבוע סודי, ש...
כמו כל דבר באפל.
כן, חוץ, כן, חוץ מאיזה רחפן שהטיסו מעליו לפני שנה, ומישהו הפיץ ביוטיוב את ה...
אפילו עשו עליו יותר מרחפן אחד, יש לה ממש התקדמות קבועה, שמי שיקב אחרי זה ראה על איך זה הולך. שמע, הרעיון הוא רעיון מדהים. אפל היא כאילו חברה שלוקחת את הכל למקומות נורא עם ערכים, אני קורא לזה, values, שבעצם מאוד התחברתי לתפיסה הזאת שבה הכל הוא ירוק, הכל נעשה בחומרים מתכלים, הכל שומר על הסביבה בכזאת רמה שהכל שם בשביל העניין, בלי, אם אני הבנתי נכון, זה אפילו בלי חיבור לחשמל, הכל זה סולארי.
וואו.
נטעו איזה 3 מיליון עצים, אני מקווה שאני אומר את זה בצורה מדויקת. אז אני מאוד מתחבר לדברים האלה, בסך הכל, לי אישית זה חשוב, אז עצם עובדה של להראות את המוצר הגמור, לראות את העולם של סטיב ג'ובס, שמע, עשה לי את זה בהרבה מאוד בחינות.
זה הולך להיות המקום שבו תתנהל כל הפעילות של החברה בקליפורניה?
כן, הולך להיות, וגם כל האירועים הולכים להיות שם, לפחות לפי מה שאפל אומרים, אתה יודע, אפל תמיד מסוגלים להפתיע בשנייה האחרונה, וכל מה שאנחנו יודעים הם הופכים בחצי שנייה, אבל זה מה שכרגע מוצהר, ולדעתי זה מה שגם הולך להיות, ומגניב שיהיה את המקום הקבוע, זהו, אנחנו יודעים איפה זה, מרגיע משהו.
כן, נדע. והאולם היה האולם למעשה על שם סטיב ג'ובס?
לגמרי. שיחריז כמה הכרזות די משמעותיות בעולם הזה. עשה כמה דברים.
מבחינת המוצרים עצמם שהוכרזו השבוע. קודם כל ראינו שלושה דגמים חדשים של האייפון.
נכון.
מבחינת מספר הדגמים זה לא הפתיע, כי פחות או יותר על זה דיברו כולם.
כן, ההכרזה הזאת הייתה הכרזה שאני חושב שידעו כל פרט ופרט, ולו הקטן ביותר ידעו אותה כבר לפני. היה איזושהי הדלפה מאוד גדולה, זה שלושה ימים לפני, שסגרה את כל הפינות, אז כן, ידענו.
אז מה עם הדגמים שראינו?
מבחינת האייפונים?
כן.
בגדול, אני אומר שני דגמים, אבל זה ברור שזה שלושה, יש את האייפון 8 ויש את האייפון 10, שאנחנו מסמנים אותו כאייפון X, הכוונה היא לספרות הרומיות, אז אפל אוהבים לעשות את זה. היה גם בעבר, דרך אגב, דבר כזה, המערכות הפעלה שלהם היו נקראות עד היום, או יותר נכון, היו נקראות לפחות...
המק OS X.
זה OS X, OS X, Operation System 10, וממנו זה כל פעם גדל, אז 10 נקודה משהו, 10 נקודה 3, 4, 5, 6, עד שזה הגיע היום, אז הם החליפו זה באיזשהו שלב למק OS, עכשיו עברנו לאייפון 10, X, שזה מגניב, שני הדגמים האלה, אייפון 8 ואייפון 10, ואייפון 8 כמובן כולל בתוכו את הדגם ה... קטן יותר ודגם הגדול, דגם הפלוס, שזה בעצם מבחינת האייפונים.
זאת אומרת, באייפון 8 יש דגם אחד, ובאייפון X יש שני דגמים?
הפוך, באייפון 8 יש שני דגמים, האייפון 8 הרגיל והאייפון 8 פלוס, והדגם 10 הוא בעצם האייפון העתידני.
ואם אנחנו, קודם כל אנחנו רואים שאפל עשו לנו פה Windows ודלגו מספר, נכון? עברנו מ... 8 ישר ל-10.
פעם ראשונה שהם דילגו על ה-S. וזה העניין.
הם גם דילגו על ה-9.
חכה. חכה, אני לא יודע לאיפה הם יקחו את זה אחרי ה-8 מה יגיעו, באמת שאני לא יודע. כן, פעם ראשונה שהם עשו כאן איזשהו משהו שונה, לא יודע להגיד לך אם יש איזה משמעות מבחינת הדילוג עצמו של המספרים, יש להם קו מאוד מאוד ברור. מה שכן, מה שאותי כן עניין, דרך אגב, אפרופו העניין של המספרים, זה הדילוג על ה-S, ובאמת אם זה היה מוצדק או לא. אפופו העניין של טכנולוגיות קצת, לראות, הרי אפל מה שהם עושים כל פעם, הם מוצאים את המספר הגדול, נגיד 6 או 7, מיד אחרי זה מגיע גם הנושא של ה-S, שזה הדגם של השנה אחרי, שבו יש שיפור מתחת למנוע בעיקר, עוד פיצ'רים של מערכות ההפעלה, וכל מיני דברים נחמדים שנותנים סיבה להרבה מאוד אנשים לרכוש. ופה הם בהחלטו לדלג על זה ולעבור למספר שונה, האם היה איזה מוצדק או לא. את האמת, לי אישית נראה שכן, כמובן, הם עשו שינויים די מהותיים, אני חושב שם בהבדל בין האייפון 7 לאייפון 8, שינוי שהוא שינוי פיזי במכשיר, עכשיו יש לו גב זכוכית עם טינה אלחוטית, הדבר הזה הוא משמעותי מספיק, לא רק, אבל יש משמעותי מספיק, אני חושב, בשביל לעבור מספר, מעניין שהם דילגו על ה-S, נראה איך הם ימשיכו בהמשך.
למעשה הם דילגו על ה-7S, עברו ל-8, והוציאו נכון. במקביל את 8, ו-8, 8 פלוס ו-10.
נכון.
כאשר 10 אנחנו יכולים לייחס את המספר לזה שזה אנחנו 10 שנים, ולזה שבמידה מסוימת ציפו מהם לאיזושהי הכרזה גדולה, ואם אני מבין נכון, גם לזה שהוא איזשהו דגם סופר פרימיום, גם מבחינת התמחור, הוא אייפון של כמעט $1,000. יש עוד שני מכשירים בלבל הזה של מחיר פחות או יותר בשוק.
פעם ראשונה שאפל שמים כזה סוג של פרייסטאג.
למרות שזה צפוי מפלגשיפס של כולם פחות או יותר כרגע להתיישר לכיוון הזה, ובהחלט מפצלים את השוק. אבל אני רוצה כן לעשות איזה דאבל קליק על מה שאמרת קודם, לגבי החידושים בשמונה שמצדיקים את הדילוג על 7S. שני החידושים הגדולים שאני מזהה, מתוך, כמובן, יש אוסף שלם של פיצ'רים, מסך קצת יותר טוב, וגב זכוכית, ואימוג'ים מונפשים שמזהים את הפנים אני יכול, זה רק ב-X?
בדיוק.
לפי הפרצוף שלך, אני מבין שזה רק ב-X.
כן, 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 אתה יכול למשהו שהוא לא...
אבל שני הדברים שכן אני מזהה, ושוב תקן אותי אם אני טועה, אחד הוא הנושא של טעינה בלי קבל.
אמת.
והשני הוא הנושא של שחרור הנעילה בצורה חדשה.
באייפון 8, אולי אנחנו רוצים לדבר קודם כל על אייפון 8, על אייפון 10, כי שם באמת נמצאים כל הדברים המיוחדים, אבל באייפון 8 אין לדוגמת את השחרור נעילה באמצעות הפנים, זה לא קיים באייפון 8. באייפון 8 בסוף המסרים המרכזיים שלו, זה באמת כמה דברים שהם מאוד מאוד חשובים בעיניי לשימוש, כי בסוף צריך להבין משהו, כשאתה הולך לעולם של אפל, מי שקונה אותו, בסוף קונה משהו, משהו מאוד ספציפי, שזה חוויה. חוויה ספציפית שאפל יודעת לייצר אותה. את החוויה הזו יש מסביבה המון 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 דברים. אנחנו מדברים איתך על מי אפליקציות, וצורת שימוש היא צורת שימוש מאוד... שתומכת לך בדברים הכי קטנים ביום-יום, אנחנו קוראים לזה השארת חיי לקוח, זה, בדברים הקטנים שאתה עושה, שם אתה מקבל פתאום ערך מוסף מאוד מאוד גדול, וזה החוויה שאפל מנסה בסוף למכור לך. בתוך החוויה הזו, אפל עשתה באייפון 8 כמה שינויים, את האמת, מגניבים. היא באה ואמרה דבר כזה, אתה רגיל להשתמש באייפון 7, 6, לא משנה מה יש לך בידיים, ה-next step, המאוד טבעי עבורך, שמע, קבל כרגע את האפשרות לטעון בטעינה אלחוטית, מגניב. הגב יהיה יותר מרגיש אחרת, יש לו כבר look and feel קצת יותר מיוחד. שיפור בצורה משמעותית מאוד את כל הנושא של המעבדים וביצועים, שזה יתמוך בעוד כל מיני דברים, כמו לדוגמה augmented reality, שזה אחד מהדברים המגניבים שאפל בכלל שמו. לא יודע כמה אפל אמרו את זה, את האמת בהכרזה של WWDC שהיה לפני כמה חודשים, אפל אמרו, וזה נכון, שבעצם בהכרזה שברגע שיוצא augmented reality, ברגע שיוצא מערכת הפעלה החדשה, האייפונים הופכים להיות הפלטפורמה הכי נפוצה בעולם ל-augmented reality ברמה טובה, ברמה אמיתית.
באיזה שימושים רואים את זה?
שמע, תחשוב רגע. תחשוב הכי פשוט שבעולם, אני אלך לדוגמה שקל להתחבר אליה, אני אתן שתי דוגמאות שקל להתחבר אליהם. איקאה, אוהב, קונה, יודע על מה אני מדבר.
בוודאי.
עכשיו תחשוב רגע אחד שיש לך אפשרות להוריד אפליקציה מאיקאה, שאומרת, הנה הדגם הזה, אתה מכוון אותו בסלון שלך, מרים את האייפון, רואה את הדגם של הסלון הספציפי שאתה רוצה, או לא משנה מה בחרת, על הקיר, רואה אותו פיזית איך הוא נמצא בסלון שלך, ואתה מקבל החלטה לגביו. עכשיו, זה לבל שהיה כבר קיים היום augmented reality, המיוחדות פה, שהוא יכול באמת להתאים את עצמו לסיטואציה, להתאים את עצמו לסביבה, ולא כמו, אני אומר, פוקימון גו, שזה היה דברים ענקיים כאלה שנמצאים לך בלי שום פרופורציה לסביבה שלהם, היית יכול לשים פוקימון גו על כוס כלשהי, וזה פשוט היה נראה מפלצת ענקית על זה, וזה צריך להיות הרי בפרופורציות אחרות. אז הדיוק הזה, לדוגמה, הולך להיות לך בכל האייפונים, כולל באייפון 8, בזכות, דרך אגב, המעבד המאוד מאוד ייחודי, הביוניק, שאפל שילבו. והדוגמה השנייה שרציתי להביא דווקא בהקשר של augmented reality, זה באמת ניווט. זאת אומרת, לא ניווט ברחוב, לא צריך מחליף ל-Waze, זה לא הפואנטה, אבל חשבת על זה שאתה בשדה תעופה או לחילופין בתוך קניון, ואתה צריך, במקומות המסובכים האלה, דיזינגוף סנטר, שצריך להגיע ממקום למקום, הוא יכול ממש ללוות אותך, אתה מרים בטלפון, רואה לאיפה אתה הולך, ואומר לך, פה ימינה, פה, כן, כן, כאן המעלית. זה ממש מגניב בעיניי, ואת עכשיו רק בגלל הפלטפורמה שיצאה כמו שצריך עכשיו, כמות האפליקציות, אני מאמין שתהיו, שישתמשו בזה, תהיה overwhelming, ואייפון בקטע הזה, הנה, הוא נותן איזשהו ערך מוסף ביום-יום, מדהים. אז יש לך את הגב הזכוכית, טעינה אלחוטית, יש לך מעבד חדש, שיפור את המצלמה, את החיישן שלו.
בואו נדבר שנייה על הנושא של טעינה אלחוטית. אני הבנתי שני דברים, אחד שאני מאוד מחבב, ואחד שאני לא בטוח שאני מחבב. זה שאני מאוד מחבב הוא הנושא של טעינה אלחוטית. לשים את המכשיר, אנחנו מדברים על האפשרות לשים את המכשיר על משטח, בלי לחבר אליו שום קבל, וליהנות מטעינה השראתית. דרך השראה אלקטרומגנטית שמעבירה אנרגיה מבחוץ.
אינדוקטיבית.
אוקיי. זה ספינגליש. עדיין המכשיר צריך להיות מונח על משטח נכון. ספציפי.
נכון.
וזאת טכנולוגיה שהיא לא חדשה כשלעצמה, מה שחדש היא שמשלבים אותה בתוך המכשיר ולא כתוסף חיצוני, ושאפל עושה אותה.
נכון.
הצד השני של זה, האם זה לא עובד מאוד מאוד לאט או דורש הרבה מאוד אנרגיה?
שמע, אני לא אתיימר כאן להגיד דברים שאני לא ראיתי עדיין ולא נגעתי בהם, ואת האמת עוד לא ראיתי מספיק אנשים שדיווחו על זה. אפל עוד לא ממש שחררו את המוצרים, אז באיזשהו מקום אני קצת... הייתי מהיז להגיד את המילה מפחד, להגיד את דעתי על זה באופן מוחלט. מצד שני, כשאתה מסתכל על איך אפל עושים את הדברים, אפל עושים אותם בדרך כלל ממש, ממש, ממש טוב. זאת אומרת, הם לא יוצאים בקטע של רק להוציא את הטכנולוגיות. אני חייב להגיד בקטע הזה שיש המון חברות בשוק שעסוקות בלהגיד שיווקית, אנחנו מוציאים את המוצרים, תראה איזה יופי, לנו יש פתרונות, ואז שאתה מסתכל על זה, באמת אתה מקבל הרבה מאוד ריג'קטים או דברים שלא בדיוק עובדים, או שבסוף אנשים לא מתחברים אליהם. אפל מאוד מאוד מתרכזת בחוויית משתמש. זה בעצם כמעט כל הפואנטה שלה.
כן, זה מתחבר למה שאמרת קודם, שבעצם מה שהם מוכרים זה חוויית משתמש.
זה צריך לעבוד, אז אני מאמין שזה יעבוד נכון, אני מאמין שזה יעבוד טבעי, כמו שצריך. זאת האמונה שלי. שאני אקבל את זה לידיים, אני בטוח שאני אדע את זה בוודאות.
גם אתם עוד לא קיבלתם.
לא. מחכה לזה.
טוב. הדבר השני שהזכרת הוא שינוי במסך ושינוי במעבד?
במעבד ובמצלמה.
במצלמה.
וכן, זה שני השינויים באייפון 8. המעבד קיבל מעבד ה-11 ביוניק. אהבתי את השמות שלהם, כל פעם הם נותנים את השם הזה שגורם לך לחשוב, זה מאוד מאוד יפה. אבל השימושים העיקריים שלו, מלבד הדברים האובייס, יותר מהר, יש לו יותר ליבות כביכול, שפה דרך אגב יהיה דיון מעניין לפתוח בכלל למה, בדרך כלל אפל לא מפרסים כל כך את הנושא של הליבות, או לפחות הם לא מתמקדים בזה, והפעם הם ממש התמקדו בזה בשביל להבהיר איזושהי פואנטה. אבל אנחנו מגיעים היום לעולם שבו הטכנולוגיה דורשת יותר ויותר ויותר יכולות, והיכולת של אפל לקחת מעבד מהבית שלה, משהו שאפל יצרה, ולהתאים אותו לסביבה מרובת יכולות, וגם כן יפה פה לראות איך הם חלקו את המעבד. המעבד הוא 6 ליבות, כאשר זה לא מחולק 3 ו-3, זה מחולק 4 ו-2. שזה מעניין, זאת אומרת...
מחולק בין מה למה?
ברמת הליבות. הליבות עצמם הם 4 ליבות מיועדות לשימוש, נקרא לזה, ב-low performance, לשמור לחלכי הסוללה, ועדיין לתת לך את כל מה שאתה צריך מבחינת ביצועים, מבחינת מה שאתה מרגיש ביום-יום, אבל שאתה צריך כרגע איזשהו קיק, אתה פתאום עובר לשני מעבדים היותר חזקים, ואז בעצם הסוללה שלך מקבל איזשהו... מן הסתם דרופ של שימוש.
זאת אומרת, זה איזון של צריכת סוללה ושימוש במשאבים.
נכון, מאוד.
מה שאתה אומר זה שהמבנה המעבד משאיר שתי ליבות, שבמרכאות ממתינות לצורך בפיק שימוש במשאבים.
באמת.
כדי לחסוך סוללה.
נכון.
וכשיש צורך, we engage them, קוראים להם ו...
ואפילו אני חושב שקראתי באיזשהו מקום, וזה גם פה אני... אנחנו קצת כמה ימים מיד אחרי ההכרזה, אז לפעמים דברים עדיין לא יושבים לי פיקס, אבל גם פה קראתי שאפשרות שכולם יעבדו גם ביחד. שזה בכלל בסיטואציה מאוד מיוחדת. אבל מה שיפה כאן לראות זה בסוף זה איך הם לקחו את הנושא הזה ופרקו אותו, וגם עוד פעם, בסוף חוויית המשתמש, אתה צריך ביום יום להרגיש את זה. אתה צריך לדעת שאתה הולך עם משהו, הדברים עובדים, כמו שאתה מצפה שהם יעבדו, ווואלה, שהם יהיו בחוויה הנכונה, גם שאתה צריך אקסטרה ביצועים שעשו, לא, בקיצור, חוויה הכוללת. זה בעצם מה...
מאוד מאוד מעניין, והביוניק נמצא בכל דגמי האייפון החדשים?
גם האייפון 8, 8 פלוס, וכמובן האייפון 10.
אחד הדברים שלפחות אני קראתי, ואני אינני משתמש אפל, זה שהביוניק מיועד שם יותר לאפליקציות שדורשות שימוש בבינה מלאכותית. דיברנו מקודם כמה מילים על סירי. איפה זה תופס את הצרכן בכלל ואת המשתמשים בישראל בפרט?
אפל שמה את כל המעבד שלה בשביל לתת תמיכה בכל הסביבות שאנחנו נמצאים בה, בטח שגם בין השאר בינה מלאכותית. אני פשוט, אני מודה שיש לי קצת השגות על המילה בינה מלאכותית עד הסוף, ואיפה זה נמצא מבחינת טכנולוגית, בטח העולם של אפל. עוד פעם, הזווית שלי, כמו שאני רואה את זה, באמת סירי היא אחד הדברים הכי קרובים שיש. אני עדיין לא בטוח שזה לגמרי בינה מלאכותית, אבל הכי קרובים אני חושב שיש לבינה מלאכותית היום במכשירים סלולריים. בטח שזה הולך להתפתח לעוד מקומות, לעוד יכולות. ובסוף אני מאמין שהדרך האמיתית שבו אנחנו נרגיש את זה, זה באמצעות אפליקציה, לאו דווקא של אפל, זה מה שאתה יכול לעשות איתם. עם האפליקציות צד שלישי שיגיעו, ואיך הם ישתמשו בסירי, ואיך פתאום אתה מקבל עוד דברים. ואחרי שאמרתי את זה, שאנחנו צריכים שזה מתישהו כבר יגיע לישראל, והמילה יגיע לישראל, זה לא שאין סירי בעברית, אבל אין לי ספק שזה לא עובד באותו רמה כמו שזה קיים באנגלית, וזה כתוצאה ישירה מזה שבחול, מן הסתם, כמות האנשים שמדברים באנגלית, היא עצומה, וזו מערכת שבסוף לומדת את הדיבור, אז תחשבו כמה דוגמאות יש לכל כך הרבה סיטואציות, ואיך אפל גרמה לזה בסוף להישמע. בעברית, לא משנה כמה אנחנו נחזיק מעצמנו, עדיין...
בוודאי שאנחנו שוק קטן
באופן
יחסי.
כן.
אחד הדברים, אני מציג את זה כשאלה, האם אחד הדברים שמשפיעים על השימושיות של שירות כמו סירי, הוא מספר השירותים שמתממשקים אליו מסביב? למשל, בארצות הברית ראיתי שאני יכול לתאם פגישות ולהזמין מקומות במסעדה ולברר availability, מכיוון ששירותים דיגיטליים שתומכים בזה מחוברים לסירי, ונניח בישראל אני לא חושב שיש מסעדות, או אני לא מכיר מסעדות, שאפשר לבדוק את זמינות השירותים שלהם בלי לצלצל למסעדה עצמה.
קודם כל אתה צודק. כן, אחרת, הכמות חיבורים שיש לסירי בסוף נותנת למשתמש את החוויית משתמש הנכונה, ואני באמת חושב שמבחינה הזו יש עוד מקום לאיפה להתפתח, אבל זה לא תלוי, מבחינה טכנולוגית אם אנחנו מדברים על זה, זה לאו דווקא תלוי, זאת אומרת, הדרך של סירי להבין, הרי מה הרעיון, מה בעצם הבינה המלאכותית? הבינה המלאכותית זה, לא שלא צריך להגיד לסירי באיזשהו משפט מאוד מדויק, סירי, תפתחי לי את היומן ותקבעי לי פגישה בשעה 9. לא צריך להגיד את המשפט הזה. אתה יכול להגיד את זה בשפה חופשית, טבעית כזה. סירי, נראה לי שמחר תקבעי לי מחר פגישה בשעה 9 בבוקר, אם נוח קוראים לו. סירי אמורה להבין את זה. היכולת לחבר את הדברים הקטנים האלה, זה אותו בינה. זו בעצם היכולת, ואז תחשוב איך זה משפיע לך על היום-יום. זה באמת מאפשר לך לדבר. לעשות את הדברים. להיות באוטו ולהגיד לה, להכתיב לה מייל, להכתיב לה הודעה, להכתיב משהו מסוים שזה יקלוט אותך וישים את הנקודות במקומות הנכונים. כל זה זקוק בסוף להרבה משתמשים. שמה, בשנה פלוס האחרונים היה איזה זינוק די משמעותי, אני חושב, בעברית. אז זה הפך להיות טוב, לא מדהים, טוב. מאמין שעם הזמן זה הפך יותר טוב.
למעשה אתה מבדיל בין שלושה מרכיבים של השימוש בסירי או בעוזרים אישיים מהסוג הזה. אחד הוא זיהוי השפה עצמו, שבו אמרנו שפשוט בגלל שאנחנו שוק קטן שדובר את השפה האקזוטית המתחדשת שנקראת עברית, טבעי שזה יעבוד קצת פחות טוב. החלק השני הוא מה שדיברת עליו עכשיו, שהוא זיהוי הקונטקסט והבנת הלוגיקה של השפה, שבו אנחנו יודעים שהיה שיפור מאוד גדול בעברית. החלק השלישי הוא שירותים נוספים שמחוברים עם סירי, שבאופן טבעי בארצות הברית יש הרבה יותר מאשר בישראל.
עכשיו תיקח את זה, תיקח את כל מה שאמרת כרגע, תחבר אותו, ופתאום אתה רואה איך ההצגה האחרונה של אפל הייתה מאוד מאוד דרמטית לחיי המשתמש היומיומי, כי זה לא חיבר רק את האייפונים בשביל העניין, זה חיבר גם את השעון שאפל הכריזו עליו ביחד, וכל הדברים האלה בסוף נוגעים בכל עולם החוויה הזה, שבין השאר גם יש בו גם את סירי, אז מבחינה הזאת הכל ביחד.
בוא נדבר כמה דקות על השעון החדש שהוכרז, מהו הדבר הגדול שהוכרז שם שלא היה עד עכשיו?
הדבר הגדול שאפל שילבו בעצם בתוך השעון, זה בעצם את האפשרות להתחבר אליו דרמה סלולרית. זאת אומרת, עכשיו השעונים האלה יוכלו, תוכל לשים אותם על היד, ולא להיות תלוי כמו שהיה עד היום במכשירים, בשעונים של אפל, לא תהיה תלוי בטלפון שלך, ואתה לא צריך ללכת איתו או לרוץ איתו, או כל הפעילויות מחוץ לבית שהיית עושה ללא טלפון, לא תהיה חייב לעשות אותם עכשיו.
זאת אומרת, זה חוסך ממני את הצורך לשים את השרוול המביך הזה על הזרוע כשאני יוצא לג'וגינג.
או שזה יתחיל לרוץ לך במכנסיים, או
כן, אני בסוף תמיד רץ עם את מכשיר ביד, כי השרוולים קשים לי.
לגמרי, לגמרי. ופשוט הכניסו בצורה מאוד חכמה, דרך אגב, את האפשרות הסלולרית לתוך השעון.
יהיה לו מספר משלו?
לא, זהו, יהיה לו אותו מספר כמו המספר שלך, תחשוב על זה, איזה מגניב זה.
נדע.
אבל גם הגודל שלו, זה לא סים רגיל. אפל ציינו את זה ממש בהכרזה האחרונה, שאם הם היו שמים סים רגיל בתוך השעון, אז היה גורם לו להיות עבה יותר. ואם הוא היה גורם לו יותר עבה יותר, אנשים כבר מבחינה ויזואלית לא הולכים עם שעון ענק. אז העובדה שהם שמו סים שהוא סים אלקטרוני, הוא מאוד מאוד קטן, ואז בעצם אתה מקבל את המספר שלך, ומרגע הזה אתה יכול לעשות המון 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 פעולות. שמע, זה, הפוטנציאל שזה הוא עצום, 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 עצום. כל הפעולות היומיומיות שלך, זה מגיע מהמקום של תוך כדי זה שאתה ללא הטלפון, אתה מקבל את ההודעות, אתה מקבל את הוואטסאפ, אתה מקבל את המיילים שלך, אתה יכול להגיב לזה, סירי, אפרופו שדיברנו עליה, אתה יכול להגיב ולהגיד, דרך אגב, זה עובד גם היום,
אתה יכול להפעיל סירי דרך השעון?
כן, אני היום יודע להכתיב לשעון, זאת אומרת, היכולת לדיבור היא נהדרת, אני היום עונה להודעות, לא פעם ולא פעמיים, יוצא לי לענות פשוט הודעות קצרות כאלה בכתב. אני אומר מה להגיד, וזה פשוט שולח, וזה עובד מדהים. עד עכשיו אתה תוכל לעשות את זה גם מחוץ, בלי להיות תלוי בטלפון שלך, ופתאום אתה מקבל סוג של חופש. חופש שאתה המון המון דברים, אני מאמין שזה גם ממשיך וכל מה נתפתח.
זה יתאפשר גם לשיחות עם אוזניות אלחוטיות?
בטח, זה רעיון. שיחות, לקבל אותם, ליזום אותם, אוזניות אלחוטיות, היום זה גם ככה הדבר המרכזי של השוק הולך אליו. אפילו אני אגיד לך משהו יותר יפה מזה, גם כן זה צורת מחשבה של אפל, היום המון המון אנשים בסוף שומעים כמות מוזיקה תופסת חלק די גדול בחיים שלהם, ואז אתה מסתכל ואומר, אוקיי, אז כשאני הולך לריצה, אז אני רוצה שהמוזיקה שלי תהיה איתי. המון אנשים, היום, נכון לרגע זה, השעונים מן הסתם, אתה יכול לשים עליהם כמות אדירה של שירים, ויכול ליהנות מהם, זה היום קיים, בלי תלות בסלולרי, אבל פה, בזכות הסים שיהיה, אתה תוכל לצרוך לדוגמה את האפל מיוזיק.
תוכל לעשות סטרימינג מכל
מי שיש לו, ולהמון, כבר גם בישראל, להמון משתמשים יש את האפל מיוזיק, וזה כלי אדיר מן הסתם, אתה מקבל את כל השירים שרק אתה יכול לדמיין עליהם, לדמיין אותם פחות או יותר, ואתה תוכל תוך כדי ריצה, פשוט עם אוזניות אלחוטיות שלך, לשמוע כל שיר שבא לך, אתה פשוט אומר לסירי מה בא לך. נגני לי את הפלייליסט הזה, או עכשיו בא לי לשמוע את... לא יודע, תגיד אתה איזשהו משהו מגניב ואתה שומע אותו, זה מדהים.
נהדר, בעצם במידה מסוימת זה מייתר את הטלפון ואולי שני צעדים down the road יהפוך אותו למשהו שאנחנו לוקחים, רק שבאמת צריך מסך יותר גדול.
שמע, אני לא אתיימר לעמוד בנקודה שאני נחש לאיפה אפל
מה
הולכים.
שהטלפונים עשו למחשבים יכול להיות ששינוי כזה יעשה לטלפונים.
לא אם, אני לא יודע אם באמת שעון ילך למקומות האלו, אתה יודע מה, אבל אין לי ספק שיותר ויותר, דיברנו לפני כמה שנים שרק השעון יצא על המושג הזה שנקרא טכנולוגיה לבישה. ודיברו מהגוגל גלאס, דרך עוד דברים כאלה שצצו בשוק, והשעון של אפל אולי הוא הדבר שתפס בקטע הזה יותר מאחרים. אני לא יודע אם זה באמת יחליף מהותית טלפון, או יחליף מחשב או דברים כאלה, אבל אין לי ספק שאנחנו נעשה דברים אחרת, כמו שהיום, אתה יודע מה, אם ניקח את זה לרמה של דיון קצת פילוסופי, לא יודע אם נגיע לדיון, אבל הרעיון הפילוסופי של מה הטלפון עשה לעולם, הוא שינה תקשורת, הוא שינה את המהות של התקשורת, זה לא שזה יחליף לנו את באמת את הפגישה אחד על אחד או דברים כאלה, אבל עכשיו אנחנו יכולים לתקשר עם עוד מעגלים שבעבר לא היינו מתקשרים איתם וכו'. השעון אני מאמין ייקח, בזוויות האלה הוא ייקח פשוט את ה... הוא ידחוף את השימושים למקומות הבאים. אתה תוכל להרגיש בטוח יותר בחלק מהסיטואציה. אתה תוכל להיות זמין יותר או לא. אתה תוכל לעשות כל מיני דברים שלא היית יכול לעשות לפני זה, וזה לדעתי בסוף החוויה הכללית הזאת שאפל מנסה לייצר אותה.
אני מאוד מסכים. התחושה שלי מהנושא ש... התחושה שלי ספציפית על נושא השעון, היא שעד עכשיו אפל וחברות אחרות החזיקו את השעונים בעיקר כאביזרים לכושר וספורט, ומין wearable healthcare device, וזאת הפעם הראשונה שאני רואה שיכול להיות שהם החזיקו את התחום הזה, כי זה מה שהציבור הבין עד עכשיו, אלה השימושים הברורים לטכנולוגיה שיושבת על פרק היד שלך, ועכשיו נתחיל להרחיב את זה עם מבט אל האופק, שאני לא יודע מה יהיו הפרטים שלו, אבל כמו שאתה אומר, הדבר הגדול בו, שהוא נותן עוד דרך להעביר מידע, עוד דרך לתקשר בינינו, ועשוי להגדיר, סטינג חדש של תקשורת בין אנשים.
אני מאמין שמה שאמרת זה די הכיוון בגדול.
בוא נדבר כמה מילים על האייפון 10, הכוכב של ההכרזה.
ללא ספק.
מה ראינו בו שלא ראינו ב-8 ו-8 פלוס? במידה מסוימת אפשר להגיד שההכרזה הייתה ההכרזה על אייפון 10, ועל עוד שני דגמים עממיים יותר במרכאות, שהם ה-8 ו-8X. אז מה רואים ב-10?
שמע, אני נראה לי קצת מתנגד אליך עכשיו בכמה דקות האחרונות, זה, אני רואה את זה טיפה אחרת, האייפון 8 וה8 פלוס הם בהחלט לדעתי ה-level הזה, הדבר הראשון ששמים אותו לדעתי זה יהיה הדבר המרכזי שאנשים יאמצו, אבל הטכנולוגיה כמו שאפל סימנה אותה, באמת באה לידי ביטוי באייפון 10, ששם בעצם שילבו המון 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 דברים, אפל עבדו על זה איך שהם לפחות מספרים הרבה מאוד שנים למטרת להגיע ליום הזה, וזה יפה לראות איך אפל שינו דברים ובכלל הם משנים את התפיסה, אני חושב, למה טלפון יכול וצריך לעשות. אז באייפון החדש, אפל עשו כמה דברים מרכזיים, לא יודע, נספיק לדבר על כולם כי הם עשו המון, אבל בואו נגיד ככה את הדברים המרכזיים. דבר ראשון, נגיד משהו שלא שמים לב אליו והוא אדיר בעיניי. גודל המסך שלו, כמה שזה נשמע לא רלוונטי, גודל המסך שלו, 5.8 אינץ'. האייפון 8 פלוס או 7 פלוס או מה שיש לאנשים עם הפלוס הוא 5.5 אינץ'. זאת בעצם אפל הגדילה את גודל המסך, אבל פיזית הקטינה את המכשיר.
איך זה קורה?
זה אדיר, כי אם אני יהיה לי קשה להראות את זה באמצעות שיחה מהסוג הזה, אבל אם אתם מסתכלים על האייפון שלכם, אתם רואים שבחלק העליון וחלק התחתון יש לו חלקים לבנים, נקרא לזה, חלקים שבו יש את ה-Touch ID והשמע. בזכות העובדה שזה מסך אולד, אז הצליחו לדחוף בעצם את המסך לגודל יותר גדול, הם פלשו, נקרא לזה, למקומות שבהם לא היה מסך, הגדילו את המסך, אבל לא היו צריכים כל כך הרבה, אז מה שקרה זה שהם הקטינו את המסגרת. אתה מקבל יותר מסך בגודל יותר קטן, ואם תחשבו על זה רגע, אז כל האנשים שהפריע להם טיפה הגודל של ה-5.5 אינץ', פתאום מקבלים משהו שהוא יחסית קטן, ומבחינה הזאת זה די מגניב. אז זה דבר אחד שהם עשו.
הם הצליחו להגיע למסך ממש ללא, למכשיר ממש ללא שוליים?
לפי איך שזה נראה, למכשיר יש שוליים מאוד 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 קטנים ודקים, הם הולכים לפי השיטה שלהם, מה שכן, המסך בעצם מתפרס על הכל, וביטלו בו את הכפתור בית. שזה עוד חידוש. עכשיו, הכפתור בית של אפל היה לו כמה פוינטות, אוקיי? זה דרך, לא מעניין באמת, זה הדרך של אפל במכשירים שלה באמת לנווט. לא משנה מה אתה עושה, כפתור הבית, המקום הבטוח שלך, שלחיצה עליו, יביאו אותך תמיד למקום שאתה רגיל עליו. עכשיו הם הציגו דרך מעניינת שאתה יכול לעשות את זה באמצעות מחוות יד, המחוות שאפל כל כך אוהבת להשתמש בהם, והקסמים הקטנים שאתה עושה על המכשיר, אפל בעצם עכשיו עושה את זה באמצעות מחוות יד. והדבר השני שעשה כפתור הבית זה באמת נושא של ההבטחה. וכאן אפל שילבו משהו די מגניב. זאת אומרת, אם עד עכשיו אפל שמו את הטביעת אצבע, וזה היה אמצעי ביומטרי מעולה של מיטב ידיעתי, עוד לא ממש הצליחו לפרוץ אותו, לפחות לא בצורה הגיונית, סטנדרטית, אז אפל בעצם שיפרו פה ואמרו שמעכשיו היכולת שלך לפתוח את המכשיר היא באמצעות בעצם זיהוי הפנים שלך, שזה גם כן דרך אגב דרך ביומטרית מדהימה, והקושי שלה היה בביצוע. זאת אומרת, בסוף אתה צריך איזשהו חיישן במכשיר שמסוגל להסתכל על הפנים שלך ולנתח אותה מבחינת כמות נקודות שיש לך עליה, שזה ייתן איזשהו משוואה מתמטית שזה בעצם הקוד שלך. ואז רק אתה תהיה מסוגל לפתוח. עכשיו, אם תחשיבו מה זה אומר בשימוש היומיומי, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה מרים את הטלפון גם ככה כדי להסתכל עליו, ולא משנה מה, העיניים שלך גם ככה הולכות אליו, אחרת אין לזה ערך. ובשנייה שאתה עושה את זה, המכשיר נפתח, מזהה אותך, והוא יודע בוודאות שזה אתה. עכשיו, הקושי בטכנולוגיה הזו, זה באמת שלא תהיה פריצה, זאת אומרת, שלא מישהו יראה איזושהי תמונה שלך ונכנס לטלפון. ואני חושב שעל זה הם עבדו הכי הרבה, ועוד פעם, מה שאמרנו, עוד לא ראיתי, עוד לא חוויתי, עוד אין מספיק בשוק אנשים שעשו את זה, אפל עושה את זה בדרך כלל ממש 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 טוב, וזה עובד. למרות שדרך אגב, אפופו סיטואציה ככה פיקנטית, מי ששם לב, היה להם איזשהו פדיחה קטנה בקטע הזה על הבמה, ומעניין לראות למה זה קרה. זה קרה...
מה היה? מה קרה?
הם פרסמו אחרי זה למה זה היה, וזה היה משהו שהוא מאוד לא מאפיין את אפל, מישהו שלם שם לדעתי במשרה שלו. כי כשהם הכינו, לא לגמרי, כי הם הכינו...
בעצם מה שקרה זה שבזמן ההכרזה, המהנדס שבא להדגים איך הוא פותח את הנעילה של האייפון באמצעות מבט על האייפון, הסתכל ולא נפתח לו, ולא זיהה אותו.
ועשה את זה עוד הפעם.
ועשה את זה עוד פעם.
ואז עוד מישהו ניגש ועשה את זה גם בעצמו, ועוד הפעם. זאת אומרת, המון אנשים ניגשו לאייפון הזה ונגעו בו, המכשיר מן הסתם ניסה לזהות, אבל מה קורה היום שמישהו, נגיד אתה לוקח את הטלפון שלי עכשיו ובאמצעות הטביעת אצבע שלך מנסה, אז מתי שהוא אומר, רגע, תעצור, מישהו כאן מנסה להיכנס עליי, זה נהדר, הבטחתית, ככה אתה צריך לעבוד.
ואז האייפון בעצם עובר למצב שהוא מבקש...
תכניס סיסמה.
כן, מבקש רמת הבטחה יותר גבוהה. מעכשיו
שלך, בדיוק. אז פה אנחנו נכנסים למשהו שככה היה אמור להיות, אבל לא מול הקהל, אז זה מאוד מאוד מגניב. טוב, הם עברו לבקאפ, זה עבד כמו שצריך, אז מהבחינה הזאת אני לא דואג, ההבטחה תהיה ממש טובה.
אז איך זה ייראה? בעצם כשאנחנו רוצים להזדהות מול מערכת, כל מערכת שהיא, הגדרה בהבטחה היא זיהוי על ידי something you have, something you know, or something you are. במקרה הזה זה something you are, משהו שאתה, שהוא חלק ממך.
נכון.
איך זה ייראה? אני מרים את המכשיר, אני אסתכל עליו, אני צריך ממש להתיישר מולו.
לא חובה, לדעתי זה יתפוס אותך מכל, כמעט כל זווית טבעית.
והמכשיר מחזיק איזשהו קידוד של הפנים שלי, נכון. כמו שאמרת, איזשהו מערך משוואות, או איזשהו נכון. ענן נקודות שמתאר את הפנים שלי.
לגמרי.
ונפתח. מה שקראתי אגב זה שהשמירה של המידע הזאת, שהיא נושא בפני עצמו, נעשית באותו מנגנון ששומר כיום את טביעות האצבע, שנחשב למאוד מדויק, מאוד מובטח.
בתוך הטלפון עצמו יש צ'יפ קטן בפנים, עמוק עמוק, שהוא בעצם מוצפן ב... עכשיו אני מקווה שאני לא טועה פה, אבל 256 ביט כזה, שלא ריאלי להתעסק איתו, והמידע שלך באמת יושב שם, הוא לא עובר לשרתים של אפל, זאת אומרת, אנשים לא יודעים על זה, אבל תכלס, כאילו, אפל היא לא חברה שמתעסקת לא במידע, וזה לא המוצר שלה, אפל מתעסקת במוצרים פיזיים. היא לא מחפשת שיהיה איזשהו מידע כזה או אחר שעובר, אז הכל נשמע הוא מקומית, ההבטחה שלך היא מקומית, ולכן אתה יכול לעשות עם זה המון 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 דברים. תן לי לרוץ לך טיפה קדימה, למרות שזה גם כן אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי שלא מגיעים לישראל, וזה האפל פיי, אתה בטח יודע מה אני מדבר. זה מעצבן אותי
כי
זה, כי זה נושא שהוא בירוקרטי בעיקרו ולא טכנולוגי, ואתה אומר לעצמך, למה הבירוקרטיה המונה הטכנולוגיה ולהיכנס לישראל? בסוף זה הבנקים, ובסוף זה חברות האשראי שלנו, שהם בעצם הבנקים, ובסוף אתה מבין שיש פה מאחורי זה המון המון כלכלה, אז זה מה שמונע, אבל אם תחשוב על זה רגע אחד בעתיד, אתה תוכל לשלם רק באמצעות זה שאתה נמצא שם באזור. רק תחשוב איזה דבר מדהים זה, אפילו נמצא באזור, אומר תביא את זה, הטלפון שלך מזה את הפנים שלך ומאשר את העסקה, זה אדיר.
אנחנו עושים את זה כבר היום עם פייפל ועם טביעות אצבע.
נכון.
ואמזון הדגימו את זה עם חנות בריק אנד מורטר שהם הקימו כקונספט, אם אני לא טועה, בניו יורק, שבה אתה יכול להיכנס, לבחור מוצרים ופשוט לצאת מהחנות, ומזהים גם מה לקחת וגם מי אתה וכן הלאה.
אז כן, אני חושב שלמקומות האלה זה הולך, ואז אנחנו נראה פה את ההתפתחות.
השאלה היא באמת למצר את זה ולהפוך את זה למיינסטרים.
ושזה יגיע לישראל.
שאלה אחרונה, סגווי מושלם, שאלה אחרונה, מתי נראה את הדברים האלה בישראל? קודם כל, בואו נגיד מילה על המחירים. דובר בשלושת האייפונים הכי יקרים שהוכרזו עד היום. אני אסייג ואגיד, לא שונה ממכשירי פלגשיפ אחרים. האייפון 8, אם אני מזהה פה ברשימות את ה... מחירים נמכר בסדר גודל של $800, $799.
לא, $699, והדגם הגדול יותר הוא הדגם שעולה עוד $100 נוספים, וזה ה-799. זאת אומרת, שני דגמים יש פה.
וה-8 וה-8 פלוס ב-699 ו-799.
ואז הקפיצה ל-999 של האייפון 10.
האייפון 10 ב-999 או ב-1149.
נכון, בשביל הנפח היותר גבוה. זה נכון.
מתי נראה אותם בישראל, אם בכלל?
קודם כל נראה אותם בישראל, שלא יהיה לך ספק. האייפון 8 מגיע את האמת ממש ממש בקרוב, ממש ברמת השבוע, שבועיים הקרובים יצא על זה מן הסתם הודעה. לדעתי זה כבר פורסם, שזה אמור להגיע איפשהו באזור החגים. לדעתי ממש ממש לפני יום כיפור. ואני בטוח שיהיה לו את האפקט שלו. האייפון 10, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מתי הוא הגיע. זאת אומרת, כאן, בארצות הברית זה מושק רק בשלישי לנובמבר. לאפל יש בדרך כלל איזשהו סוג של... מעגלים, אנחנו קוראים לזה גלים של הפצה, שבו היא לוקחת את המוצרים ונותן את זה למדינות המרכזיות של, שלה, של אפל, בדרך כלל ארצות הברית, קנדה, בריטניה, יפן,
המצורה הזאת. אנחנו הפעם קרובים לצלחת, לא?
באייפון 8 אנחנו הכי קרובים לצלחת, הכי קרובים שיש לדעתי, וזה לא, לא בכדי.
לא מובן מאליו.
לא מובן מאליו בשום צורה כלשהי. באייפון 10, כי מדובר פה גם על ביקושים שאין ספק שהם הולכים להיות בשמיים, וגם מבחינה טכנולוגית יש כאן עניין של ייצור, אולי זה לא יגיע באמת בהתחלה, אבל אני מניח שלא יעבור הרבה מאוד זמן, וזה יגיע מעט אחרי, ואנחנו נוכל ליהנות מזה. אין לי ספק שזה יגיע, אני גם יכול לצייל כאן משהו, שבסך הכל אני חושב שמאז המהפכה שהייתה מבחינת המיסוי בישראל, על מכשירי הסלולר, אתה בעצם בישראל זה הפך להיות הרבה יותר נורמלי, נקרא לזה מבחינת המחיר ביחס למה שקיים בעולם, ואפילו הייתי אומר שבמקומות מסוימים כמו באילת, שם אנחנו גם לא משלמים את המע"מ, אתה מקבל את אחד המקומות האטרקטיביים ביותר לרכישת סמארטפונים, אז אפילו המחירים שאתה מדבר עליו, הם יהפכו להיות הרבה יותר סבילים.
זאת אומרת, המחיר שנשלם בישראל דומה למחיר שאנחנו משלמים בכל מקום אחר בעולם.
לגמרי, 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 ועוד פעם, בסוף אנשים קונים את החוויה של זה, אני תמיד מביא את זה בדוגמה של בן אדם קונה בסוף את החדר במלון ורוצה את הנוף לים, אז אתה יודע, לפעמים זה שווה עוד טיפה כסף, ופה החוויה של אפל שווה לחלוטין את המאמץ.
אוקיי. יניב ביזם, מנהל תחום הדרכה ב-iDigital, ראינו ושמענו ממך דברים מעניינים מאוד על ההכרזה, אנחנו מחכים לראות את המכשירים קצת לפני יום כיפור, וכמובן נשמח לארח אותך שוב. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
אנחנו מסיימים פינה מיוחדת של עושים טכנולוגיה, שעסקה בהכרזה של אפל על האייפון 10. תמצאו עוד פרקים ופודקאסטים באתר הבית של עושים היסטוריה. runlevy.com, תוכלו להשאיר תגובות בטוויטר, בפייסבוק או ב-info@podil.net. אם מאיזושהי סיבה עדיין יש לכם מכשיר טלפון מחובר לקיר עם חוגה ואתם אוהבים להשאיר הודעות בתקולי, יש לנו גם תקולי, 03-374-1907, הכי DDR שלי עד עכשיו, 03-374-1907, תוכלו להשאיר לנו הודעות ומי יודע, אולי תזכו לשמוע את עצמכם בפודקאסט הבא של עושים טכנולוגיה.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.